בעצם כל הסוגיות של הרב בן על חנוכה, הם בסוף חוזרים איזה מהלך אחד ארוך, שלם שנבנה ככה מכל, מכל המכלול של הסוגיות, שקצת כך מלבן את היחס בין קודש לחול, בין אור של ישראל לבין מה שבאמת נלחמנו מולו ויצאנו שידינו אל אלונה אל מול חוכמת יוון. רק הפסקאות כאן הן פסקאות שבנויות בצורה שכל פסקה מהירה מבט מסוים על הדברים, יכול להיות שרק המכלול של הפסקאות ככה יוצר איזושהי תמונה יותר שלמה, כי יהיו פסקאות שהתייחסו אל הטומאה שבחוכמת יוון, שנכנסו יוונים להיכל, טומאו כל השמנים, איך המבט של עולם החול יכול לחלל ולרוקן ולהשפיל כל צד שבקדושה. אבל יהיו פסקאות אחרות, כמו הפסקה שהרב דבר על וכי לאורה הוא צריך, אלא עדותי לבי עולם, שדווקא המגע של הקודש עם החול, יש איזה צד שהוא מאיר את הקודש בצורה כזאת שהיא יכולה להיות גם עדות לבי עולם שהשכינה שורה בישראל, ולפעמים דווקא הבירור והצור של הדורות לאמת את הקודש עם כל מיני תפיסות של חול, יש בו איזה צורך לא כלפינו וכי לא רב צריך, אלא יותר להאיר את האור גם במרחבים שרחוקים מהקודש. ויש את הסוגיה אולי המסוגיה המרכזית מכל של מחלוקת בית הלל לבית שמאי, שמבטאת מה קורה במתח הזה בין הקודש לחול, איזה דברים צומחים כתוצאה מהבירורים האלה בין קודש לחול. אבל ברשותכם אני רוצה להתחיל ככה מהסוגיה הראשונה שהיה אותה מתחיל, זה מסוימת רק התחלה של קפטן זקוק לה, כי לדעתי היא קצת מעוררת מחשבות יותר רחבות ככה על כל הסוגיות האלה של היחד בין קודש לחול. אז נתחיל ממנה, ואני מאמין שאולי תוך כדי אני צריך כן לחזור גם על הסוגיות האחרות שהזכרתי ככה, ולראות ככה תמונה שלמה יותר של הדברים. אז צולמו הדפים, זזים מקדימים. פסקה, כן, בין יעקב למעלה, שבו בגמל פרש מנים ותלות מתניתין, הזכור לי חנוכה, ועל זה כמו שבאות אי כאן הוזכר, ככה הוכרה להלכה, פתילות ושמנים דמתניתין, אמר רב, מדליקים בהם בין בחול, בין בשבת. מה הייתה מדירב? כסבר, כבתה, אין זקוק לה, ואסור להשתמש לאורה. רק נזכיר את פשט הסוגיה, שהגמרא דנה עד כמה בשמנים גבוהים, שיש בהם גם את החשש שהפתילה תסכסך ויבוא והאור לא, השמן לא עולה טוב בתוך הפתילה עצמה, בין אם זה בא באיכות של השמן, בין אם זה בא בפתילות שהן לא שואבות את השמן בצורה טובה. אז בזה יש, כמו שבת הגמרא, שתי מניעות עקרוניות מלהשתמש בהם בחנוכה. מניעה אחת זה שהדבר הזה יכול לכבות תוך כדי חצי שעה ראשונה. אני רוצה עכשיו להיכנס לכל המורכבות של הסוגיה שם, מה בדיוק הבעיה שם, אבל רק נתאר בצורה כללית, אם כי מה שאולי קצת ממש לא מדויקת, שיש לאדם סוף סוף אחריות לזה שהנר ידלק במשך כל החצי שעה, ואם יש סיכון שהוא יחבא, אז אדם לא קיים את המצווה כתקנה. זה חשש אחד. וחשש שני, שהוא יותר נוגע לשבת של חנוכה, שמכיוון שהשמן לא עולה טוב בפתילה, אז יש חשש שמא אדם יבוא להטות ולתקן את הפתילה, אלא שזה רק מתוך הנחה שמותר ליהנות מנרות חנוכה, ואז יש חשש שהם אדם יבוא לתקן את השמנים האלה. שזו הסיבה שבשבת אסור להשתמש בשמנים האלה, שם יבוא להטות בנרות שבת רגילים. אם נרות חנוכה, כמו נרות שבת, שיש יותר להשתמש בהם, יש חשש שהם אדם יבוא להטות, ועל זה בכל אופן מסיקה הגמרא שמדליקים בשמנים הגרועים האלה, בין בחול בין בשבת, כי כבתה אין זקוק לה, ולכן אין בעיה בחול, וגם מקום בכל אסור להשתמש לא רע ואין בעיה בשבת. אני חייב להדגיש, בפשט הסוגיה, ברור שכבתה אין זקוק לה, זה ודאי מצוד העבדית, זאת אומרת אנחנו מאוד היינו שמחים שהדבר הזה ידלק בצורה תמידית, אלא שאם יש תקלה, אז פתרנו אותו מלהדליק, כן? זה ודאי איזשהו משהו לא מתועדף שיהיה מצב שכבתה אין זקוק לה. וגם פשט הסוגיה, הסיבה שאסור להשתמש לאורה, הוא לפחות לפי איך שהר"ן בא למאור מסביר שם את הסוגיה, זה בא מתוך המעלה של נר חנוכה, כן, שמגן שנר חנוכה היא עם קדושה מיוחדת, הנרות הללו קודש הם, כמו שבא למאור אומר, תקנו אותם, דומיה, זה הנרות שהיו בבית המקדש, אז כמו שבית המקדש יש איסור מעילה, אז ככה בנרות האלה יש איסור מעילה, גם לא נאמר כדברי בא למאור, אלא כמו שהגמרא תאמר לכמן, שיש כאן ביזוי במצווה אם אדם נוהג במנהג חול, אבל ברור שהאסור להשתמש לא רע בא מתוך המעלה שנרות חנוכה. הרב כאן בצורה קצת פלאית, יסביר את שתי הדברים האלה קצת ממש הפוך, שכבתה נזקוק לה, אני כמעט נגיד את זה, אנחנו מאוד משתוקקים שהדבר הזה יחבא כמה שיותר מוקדם, וגם אסור להשתמש לאורה, זה כי אנחנו נרתעים מהנר הזה, ואסור להשתמש לאורה. אני בעצם כבר עכשיו אומר משהו שיעזור לנו מאוד בהמשך, כן, כי הרב בעצם יראה בנרות חנוכה איזה משהו מסוים כזה שבא כתוצאה מהפולמוס שהיה בין בית ישראל לבין חוכמת יוון, והוליד כל מיני מחשבות, כל מיני בירורים, כל מיני הסברים שבאו בתוך מתוך הקודש, אבל ככאלה שבאים בהתמודדות עם חוכמת יוון, אז גדולי עולם כמו הרמב״ם במורה נבוכים, או כמו שבכל הדעות כולם היו הסברים שניתנו במהלך כל הדעות כולם כדי להתמודד עם כל מה שאומות העולם וחוכמתם מקשה עלינו, אז יש כל מיני הסברים שמתחדשים חדשים לבקרים, ואני רק אומר כך ככותרת כללית, הרב אומר שהסברים האלה הם הסברים לשעתם, אבל כבתה אין זקוק לה, אם במהלך הדורות פתאום התברר שכל השיטות שעליהם נשענו, כל ההסברים שלנו הם בטלו מן העולם, אז אנחנו לא נתעקש בעדיקות לומר, הרמב״ם הרי כך כתב במורה נבוכים, ואין לדבר זה דבר נצחי. הרמב״ם כתב את זה כדי להשקיט את המענה שבא מחוכמת יוון שהייתה נכונה לשעתה. אבל כמו שאנחנו יודעים, כל חוכמת היוון, עם כל תורת הגלגלים של אריסטו, כמו שאומרים, הגלגלים של אריסטו כבר נמצאים בפנצ'רי עדיה מזמן, וכבר אין מה לעשות איתם, אז אנחנו לא עכשיו, אחרי שאריסטו נדחה מהמציאות, נתעקש שהכוחות של הרמב״ם למציאות הבורא, עדיין הם חלק מעיקרי האמונה. הרמב״ם כתב את זה כביכול רק לשיטתם, ואם כבתה אין זקוק לה. שחושבים את זה, זה מערער הרבה הרבה, זה לא רק, הבאתי דוגמה פשוטה, של הרמב״ם, אבל הרבה מהסברים של התורה ניתנו במהלך כל הדעות כולם, שכן נעזרו בתפיסות שבאו מעולם החול, מעולם של חוכמת יוון, או של כל מיני חוכמות שהתחדשו במהלך כל הדעות כולם, כמו למשל ארבע יסודות של אפר, מים, רוח, אש, שזה בעצם דבר שמי ש... ככה חשב וככה ראה את כל המציאות, זה היה התפיסה האריסטוטלית שהייתה בתחילת ימי הביניים, ואנחנו יודעים שבדבר המסוים הזה כאן יש אפילו תורת הנסתר שבנויה על ארבעת היסודות האלה ומונה עליהם תהילי תהילים של מבטים רוחניים, ומחברים אותם לארבע אותיות של שמות, שם אבויה, ולארבע עולמות, ויוצרים בהם הרבה הסברות גדולות מאוד. נגיד המהר"ל בנצח ישראל, את כל ההוכחה שלו לגאולה, בונה על העיקרון של ארבעת יסודות, שיותר לא רק חלוקה לארבע, אלא שגם אומר שכל דבר משתוקק לשוב למקורו, האש משתוקקת לעלות למעלה, המים משתוקקים לשוב אל הים, הדומם משתוקק לשוב אל הארץ, שזו תפיסה שבזמן המציאות המדעית כבר פרחה אותה, אבל עליה בנויים לכאורה, כן, מי שזוכר את נצח פרק א', על זה הוא בונה את הוודאות שעם ישראל לשוב לארצו, ויש כאן איזה משהו קצת באמת, לא יודע איך להתייחס לדבר הזה, אחרי שהדבר הזה בטל מן העולם, האם אנחנו מתעקשים להסביר שדברי המהר"ל בפרק א' של יתר ישראל הם נצחיים, או שזה רק הסברה שנעזרה בשיטה שלהם, בטל השיטה הזאת מן העולם, בטל הדבר הזה עצמו. זו שאלה שאני מכוונה כאן קצת יותר, כבר הופכה להיות יותר מאתגרת, כי על הרמב״ם אפשר לומר שהוא עשה את זה רק לכבות שריפות שבאות מבחוץ, אבל מה נעשה עם דברים, ואולי אם אני ממשיך יותר קדימה, הרב זצ"ל, את כל התעלות העולם באורות הקודש ג' באורות הקודש ב', כל המבט שלו של התעלות העולם מבסס הרבה על כל תורת ההתפתחות שהתחדשה בתקופתו. וזה גם בסופו של דבר חוכמה שבאה מבחוץ, שאפילו גם ברור שהמניעים הסמויים של השיטה הזאת היו בנויים גם אפילו על הרבה יסודות של כפירה. אז גם כמו שהרב שם אומר שכל מקום שפקרו מינים תשובתם מצידם, הוא בעצם בא להסביר גם לאור התגליות החדשות את האור של התורה. אבל השאלה כמה באמת התורה שנבנית כתוצאה מתגובה למקום הזה, עד כמה התורה היא תורה נצחית, עד כמה היא רק באה, כמו שאמרנו, להשקיט טענות שבאות מבחוץ, וכמו שהרב כאן מנסח, כפתה לזה קוקלה. אני בכוונה קצת מעורר יותר את הדברים, כי אולי הדבר הזה קצת יעורר בנו אחר כך מחשבות קצת יותר גדולות, אבל מקום אחור, בואו נקרא עוד רגע את הדברים בפנים, זה מה שהרב כאן הולך להסביר את כל הפתיעות השמנים האלה, כאיזו התייחסות לאור תורה, שבא כתגובה ממלחמה ותגובה ל חוכמה היוונית שבאה מבחוץ, לכל מיני דעות שבאה מבחוץ, שעל זה הכבטיין זקוק לה, זה ממש איזה משהו כזה שראוי שכך יהיה, שהדברים האלה יחבו מן העולם, ואנחנו לא נזקקים אליהם, אלא לשעתם, וקצת פלא מככה למה, לשעתם כן אנחנו זקוקים אליהם, מה זה בכלל המצב המשפיל הזה, שאנחנו צריכים בכלל להשפיל דברי תורה, לדבר בשפות שלהם, וגם המשפט הבא שאסור להשתמש לאורה, הרב לכאורה לוקח את זה לא כשווח ומעלה גדולה של הנרות הללו קודשן, אלא שצריכים מאוד מאוד בזהירות, גם אם אתה מסביר דברים לשיטתם, אבל אסור חלילה את האורח היהדות לבנות על פי הדברים האלה. אז יש כאן משהו שבכלל במבנה של פשט הסוגיה, לעומת הרב זצ"ל זוקק ביאור, אבל רק אומר דרכו, גם אני צריך לך גם להבין את הדברים עצמם, כן.
כאילו, אני לא יודע אם אני מספיק מבין, הקפטן זקוק לה, הרי בסוף אותם חכמי ישראל, גדולי ישראל, הם השתמשו בדברים האלה בשביל להגיד אמיתות תורניות, בשביל להגיד אמת אלוקית נצחית, אז למה בדיוק אנחנו לא זקוקים? מה בדיוק...
אז בואו נקרא את הפסקה בפנים, כן, רק כדי שלפחות הצילום לא יהיה לחינם, כאילו, תערכנו, גם הגיעו תערך על מה שהוא ציין את הדף הזה, אז אנחנו רק קודם כל נקרא את הדברים בפנים, וננסה ככה ביחד לחשוב את זה. אומר, השם מן התור שימנה של תורה. הבטאות התאורות המחיזות בהן אורה של תורה יפה. הם הנחת ישראל באמת. הוא נעמד השם תויה עלמו. שלא לעזבנו גם בעבודתנו. הוא שכן איתנו בתוך תומתנו. על כן, כדי לקיים את האומה בכל ימי נותה, בגלות החיל הזה, שאין איתנו נביא ולא יודע עד מה, ועל ידי התערבות בין הגויים, ישמע בית יעקב דעות רבות שוות מחורמת האומות. וכדי שאותן הדעות לא ישכיחו אור תורה מישראל, כי מצד הגלות והשפלות הלאומית יימשך אדם אחרי הדעות המפורסמות בין אומות העולם ששעתן מצליחת אף פי שאין להם בירורין, וכרוב הדעות המופשטות הן רק נטיות ואונדונות בעלמא, בכל זאת הייתה יד השם את עבדיו בכל דובדו, כמו חמי ישראל, לחזק את אור התורה דווקא על פי אותן הדעות הנוחיות, אבל בשאין אחריותן עלינו. ואינן דומות כלל לאור השם של תורת אמת, שהיא אמת נצחית ואור קיים לעד. אומנם הדעות המתחשות לפי רוח בני אדם, וכמה הגויים, הן כאור הנר הדועך, שמיר לזמן קעת ועומד להיחלות, כי בעבור דור או דורות, והנה, בעבור דור או דורות, והנה, ההנחות של מושכלות הראשונים חלפו, ועוד אינן, מכל מקום כשהן שולטות בשעתן, בני הדור נמשכים אחריהן. ואם לא היו כלולים באור התורה, גם כן אותם הפנים של אפשריות הסכמה לכאלה, היו רבים חלושי דעות נסוגים מאחרי תורת השם בשביל לבני נחר. על כן יד השם הכינה לשמור כללות האומה, שהוא פנים בחוכמתה, ייתן מקום גם כן לאותן הדעות המפורסמות ומסורות בשעתן. אף על פי שרק בכבדות יש לתן יחס לאלה הדעות שמקורן מעין זרים עם גופי תורה, עם מצוות המסויות ודיוק ההלכות בכל מרחב החיים דתיים, ואינם משכות אחר פתילה הגופני שבתורה. מקום כל מחזות בה במי קצת, בשמח ודוחק, וגם זה יפה להגן בעד זרם הזמן. אני צריך לדעת, כי דעות כאלה לא ינחלו את הנצחיות, ואורן כאשר יחבא אין עוסקים לקיים דבריהן, כי הצעת השם התורה נעלה ורומאי מכל דעות מחודשות, עולות על לב האדם ורוחו. גם חליל לנו, על פי נטויות של אלה המושכלות, לשלוח יד מעשה התורה לשונתם לפי רוחם, כי אסור להשתמש לאורה. רק בתור רעיון המעורר ומניח את הדת לשעה, לבל תגדל שערת הלב החלש באותו רוח חוכמת הזמן, עומד כצד ליסודי התורה, הונח בכוח התורה גם כאן אפשרויות להשוות ולהתאימן. אבל לא בתור עמוד קיים ליסוד מעשי, זהו איך נחנו כאן, נצחו לחשמים ליוונים, שאוהבנו חוכמתה פעלה על בית יעקב, בידי דעות ומחשבות חדשות. בקריאה הפשוטה של מה שהרב כאן כותב, זה נראה שהרב מתייחס לכל הסיפור הזה, ומילא גם לכל המאבק שקיים בינינו לבין יוון, כלמשהו מאוד אילוץ שבא כתוצאה מההכרח של הגלות, מהחולשה של זקיפות הגאון הלאומי שלנו אל מול כל מיני דעות זרות שבאות מבחוץ, וכדי להשקיט אותם רוחות, אנחנו צריכים לאמץ לכאורה את אותם דעות, ולהראות איך אפילו לשיטתם, איך אפילו אותם דעות לא סותרות את בית ישראל, שמשם צמחו, כמו שאב כאן אומר, הרבה הרבה דברים שמש באים להמשיך הסברים לכל מיני דברים בתוך התורה, מתוך השיטות המסיימות האלה, ועל זה כמו שאב אומר, אבל אנחנו, הפתילה, השמן לא עולה בפתילה יפה, הוא לא נאכל יפה לגמרי, אלא בדוחק, באומס, נאכל בתוך התורה עצמה, ולכן כמעט אפשר לומר בשמחה, שברגע שהדעות האלה יתבטלו מן העולם, נוכל לנשום לרווחה, ולוותר על כל ההון שבא כתוצאה מהדברים האלה, וכמו שהרב מזהיר על אחת כמה וכמה, שאסור להשתמש לאורם. זאת אומרת שמכל ההסברות שאנחנו נותנים, חלילה חלילה, שהדברים האלה יחדרו לתוך הקודש, ועל פי הדברים האלה אנחנו נפסוק כל מיני דברים להלכה. אני לרגע פותח את זה משהו יותר רחב, ועוד רגע אחר כך משהו קצת יותר רחב, ואז נחזור קצת לראות את הדברים ככה, ואולי בהקשר נוסף של הדברים. כן, כי כמו שאמרתי, קודם כל, בפשט הסוגיה, אני מה שעכשיו לרגע חוזר לזה, זה ברור שמה שהרב כאן כותב, זה לכאורה לא פשט הסוגיה שאמרה, קבתה, אין זקוק לה, יותר בתור משהו תקלתי, ולא בתור משהו לכתחילי. והביטוי שאסור להשתמש לו, כמו שאמרנו, הוא בא ממעלת נר חנוכה, ולא מפחיתות נר חנוכה. בעצם קודם כל אני רק מקדים את זה הקדמה חשובה. שהרב כאן כשיטתו בכל ספר אין היה, אבל עוד מעט תבינו למה אני מעיר את ההערה הזאת, הוא מסביר כאן את הדברים לא בצורה של פירוש, אלא בצורה של ביור. כמו שהרב הקדים בהקדמה לאין היה, שלכל מדרשי חז"ל יש להם גם את הפירוש העמוק, המדויק, שבא לתאר את מה שחז"ל בעומק המדרגות הרוחניות שלהם כיוונו להלביש בתוך כל מדרשי חז"ל, בתוך כל האגדתות של הש"ס, היה תכנים עמוקים פנימיים שאותם הם צפנו והסתירו בתוך הדברים האלה, ויש גדולי עולם כמו המהר"ל שתמיד מנסה לברר מה חז"ל התכוונו בעצם, מה המחשבה העמוקה שעמדה לפני ולפנים שחז"ל כתבו את הדברים. אבל הרב אומר, יש דרך אחרת לבאר את כל מדרשי חז"ל, שהיא לא בדרך של פירוש, אלא בדרך של ביור. שזה בעצם למרות שלפעמים אין ספק שחזל לא לדבר הזה התכוונו, אבל עצם העובדה הזאת היא שאדם, אדם בא ומביא תכנים שהם תכנים אמיתיים, שהם נכונים, אבל הם בעצם יכול להיות שהם נוגעים לכל מיני סיטואציות מסוימות שנוגעים לדברים שמתחדשים חדשים לבקרים, והוא עכשיו מלביש אותם בתור דברי חז"ל, שזה באר את התורה 70 לשון, יש 70 פנים איך להסביר את הדברים, שבדבר המסם הזה, זה כמו שמצוי הרבה בעלוני פרשות שבוע, לקחת איזשהו מדרש חז"ל, או איזה פרשת השבוע, ולהגיד שזה בדיוק קשור עכשיו לכל האירועים של משפטי ביבי, או של המלחמה עם סוריה, כל מיני אחרים, אבל נו באמת, שחז"ל כתבו את המדרש הזה, לא היה לא את המלחמה עם סוריה, לא היה את כל התהליכים שקורים כאן, אלא זה איזשהו לכאורה בפשט הדברים, זה קצת נראה מוזר, התהליך הזה של הביאור ולא פירוש, שהוא לא מתיימר להסביר מה חז"ל אמרו, אלא מה אני מושך מתוך הדברים האלה. אבל כשמתבונים בדברים בצורה יותר עמוקה, הביאור לעומת הפירוש הוא לא שם וורטים כאלה שאנחנו חלילה משתמשים בדברי תורה, גם מכוונתנו דרך זה לחזק הרבה דברים של יראת שמיים ודברים אחרים. אלא יש כאן אולי איזה מבט עמוק על כל הצד האגדי שבתורה. שהעבודה שחזל את התכנים שלהם ביטאו לא בשפה נמשלית, שכלית, אלא בצורה משלית, זה בעצם לתאר דברים לא בצורה מה שנקרא של פרוזה או של מאמר, אלא בצורה של ספרות, בצורה של אומנות, בצורה חיה, בצורה כזאת היא שמתארת עכשיו את הדברים כאין ציור, שאדם מעביר מסר בצורה של ציור ולא בצורה של מילים, ובצורה עמוקה מעביר את המסר בצורה הרבה יותר איתנה, הרבה יותר אדירה, כי מילים תמיד מגבילים, מצמצמים. כשאתה מעביר את הדברים בצורה של גילוי של חיים, בצורה של אומנות, בצורה של הופעת חיים חיה ועשירה, אז היא באמת כפטיש שפוצץ אלה. דברי תורה מתפזרים, כן, כל דיבור ודיבור שיצא מקדוש ברוך הוא, כמו שחז"ל אומרים, התפזר ל-70 לשונות. כי בצורה עמוקה פנימית, הביאורים, למרות שהם נראים מאוד מאוד קשורים, כל דור ודור לשעתו, אבל זה בא בצורה עמוקה פנימית, מתוך המגע עם הצד החי של דברי אלוקים חיים, שאותם חז"ל הביאו בצורה חיה, בצורה מלאה, זה שהדבר הזה עכשיו מעורר בי, אסוציאציות מסוימות, אירורים מסוימים, זה לא בכדי, זה לא במקרי, כי בצורה עמוקה פנימית, כל מה שתמיד עתיד לחדש, כבר נאמר לו שם סיני, וכל מה ש... יהיו הערות שהתחדשו כתוצאה מהמפגש אחרי שאדם הדברים האלה, לזה התכוון המשורר, כמו שרב נחמן אומר, שכל מה שיפרשו דבריו בסיפורי מעשיות, לזה באמת הוא התכוון מעיקרה, לא יודע ממש הוא התכוון לכל מה שאני דורש בתור דבריו, אבל הכוונה הוא רצה להביע חיים, לא להביע מילים. חיים בצורה טבעית שאדם חי, נפגש עם אדם חי אחר, זה מעורר בו בצורה אולי סובייקטיבית, הרבה הרבה מחשבות, הרבה הרבה זרמי חיים חדשים, שהמקור הפנימי שלהם, כי הוא נפגש עם איזשהו הופעה חיה של גדול שימושה יותר מלימודה, שלשמש אתם דרך חמים, זה בעצם להתפגש עם הצד החי שלהם. כמו שהקדוש ברוך הוא וירד השם על הר סיני, שהקדוש ברוך הוא התגלה בעולם, הוא לא התגלה דרך דרשות, הוא התגלה דרך מצוות, והמצוות זה בעצם כלי אומנות של הקדוש ברוך הוא, ויש לו אומן בשעשוע את בני אדם, שהתורה היא כלי שעשוע של הקדוש ברוך הוא, שבעצם הכוונה שהתורה שמתגלה בצורה החיה שלה, בצורה של סדרי חיים שלמים, של תיאור שלם שמתגלה בתרי"ג המצוות של התורה, פרצוף שלם של רמ"ח איברים שס"ה גידים, הדבר הזה הוא בזכות שהקדוש ברוך הוא ככה התגלה, אז התורה היא תורה שכל דור ודור יש בה עוד דקויות ועוד גילויים ועוד הבאות שמגלים מתוך התורה הזאת. וכל הדברים האלה הם בצורה עמוקה פנימית גנוזים בתוך הגילוי אלוקות החי הזה שאותו התגלה כבר בממד הר סיני. כי לעומת כל הדתות המתות שמתחילות בכל מיני דוגמות, בכל מיני אמירות, אז האמירות האלה הן אמירות תבניתיות, מוגדרות, שאו שאתה מכוון אליהם, או שאתה לא מכוון אליהם, והם נשארים במקום הסטטי שלהם, דווקא שהקדוש ברוך הוא גילה את עצמו, דווקא דרך הצד של הניגלה, דווקא דרך הצד של, הצד של המצוות, שלכאורה אתה לא רואה בזה את, את המסר האחד שבדבר המסב הזה כאן, אבל באמת הוא גם בצורה הנגלית שבו, פתאום מזהים בו רזולוציות לגבי רזולוציות, פרטי פרטים, דקדוקי דקדוקים, ועל כל תג ותג רבי עקיבא ידרוש תילי תילים של הלכות, וכל מצווה תתפרט להמון המון סעיפים, והמון המון סעיפי קוטנים של שער הציון, שיעשירו את הדברים האלה, אבל בעקבותם גם יש אחר כך הרבה הרבה מחשבות, והרבה הרבה גילויים שהתגלו, וכולם באים כי הקודש החי נפגש למציאות, ומדרשי חזל שהביאו את עצמם דווקא בצורה כביכול הספרותית הזאת, אז באמת זה היה חלק מהמכוון שלהם, שהם מעבר לצד השורשי שאליו התכוון אותו תנא אלוקי גדול, רבא בר חנה, שכתב את הדברים, מעבר לדברים אלו, גילה אותם בצורה, בצורה חיה, בצורה ציורית, שאדם מצייר ציור, הוא מביע גם את האלמודה שלו. בכוונה לא אומר כמות עולם תת מודע, אלא אדם קדוש מביע את כל האלמודה שלו, ובזה אחר כך יש דורות לגבי דורות, שמה שזה דובב בהם, הכל נמשך, הכל יונק מתוך האור הפנימי הזה, שגלות בתוך הדברים האלה. שזה, בזה מעלת הביור, שלכן כמו שהרב גם כאן לכאורה עשה את הדברים, שבעצם לא עכשיו היה צמוד למסר הישיר שחזל אמרו, אבל המחשבות שהדבר הזה מעוררות, יש בזה איזשהו ניצוץ עמוק פנימי של מפגש חי עם הדברים האלה. הבאתי את זה לא סתם רק כהקדמה לעניין, אלא כנראה שזה המסר המדויק של הפסקה שלנו כאן. אני רק להקדים את קודם כל רק יותר לחדד את הפלא שמסתתר מאחורי בכלל והאמינה, להיות זקוק לחוכמת יוון או לכל חשיבה אנושית בתוך מפגש עם דברי אלוקים. בכלל, עצם ההתנסלות הזאת שאנחנו צריכים להסביר את התורה לפי הקושיות של דעות שמתחדשות חדשים לבקרים, מעבר לשפלות הנוראית שאין לנו את היכולת לחלוט את עצמנו, ואנחנו כביכול חייבים בצורה כן, של התנצלות, מה שנקרא אפולוגטיקה, להשיב לכל הנמצאים סביבנו, שזה משפיל מאוד, אבל מי שבונה טוב רואה שזה בכלל הפלא הכי הזוי בעולם, בכלל לחבר מין משנו מינו, לחבר עולם של קודש עם חשיבה של חול. זה שתי דברים שמצד האמת הם פשוט אין בכלל יחס של זיקה בין שתי הדברים האלה. כי הרי כל, כן, יש איזה המהר"ל באגדות רבא בר חנה, שהזכרנו מקודם במקרה את שמו, אבל כאן המהר"ל שם מזכיר שרבא בר חנה מתאר שהוא עשה טיול במדבר סיני עם אותו בדואי, ההוא טעיה, שלקח אותו לסיורים בתוך מדבר סיני, ואז הוא אומר לו, אך ולי, ככה ביקש רבא בר חנה מאותו תעיה, תראה לי את הר סיני. ואז הוא הראה לו את הר סיני, כמו שהמדרש אומר, כמו שהיה שם עקרבים וחמורים לבנים, אומר לו, כאן, שם, כאן מצא הר סיני. והמהר"ל מסביר שבעצם השיח הזה שהיה בין רבא בר חנה לבין האותיה, רבא בבא חנה זה חוכמת הקודש. שרבא הרי זה רבי אבא, כמו שהגמרא שם אומרת, כל אבא סיכסה, כן? רבי אבא בר בר חנה, שהוא הנכד של חנה. בעצם אנחנו, קצת, סליחה שאני קצת מגלה תפר ומחסה תפחיים, אבל בעצם זה אומר שחוכמת הקודש יש לה, נקרא לזה בצורה פשוטה, בית אב, היא קשורה למדרגת האבא, אבא הילה. כן, ואבא הילה יונק מבחינת סבא קדישה, מהבחינה של בר בר חנה, ובר בר חנה זה המקום הזה של האוצר, אוצר של מתנת חינם, האוצר של וחונותי את אשר אחון, שזה בעצם דיקנה קדישה של המדרגות הכי עתיקות שקדמו לעולם. זה אור של התורה, שנגיד את זה במילים פשוטות, שבעצם לא מתחיל מאיתנו, מתחיל מדברים שקדמו לעולם, הוא בר בחנה, הוא נכד של החן האלוקי, של וחלונתי את אשר יכון, שמתגלה אחר כך ממדרגה של אבא, ויורדת עד לדור שלנו. כן, שזה, רגע, אני כל מצב משתיק את החוכמת יובן הנוראית הזאת, כן, מה זה? כן, זה קפטן זקוק, לזה אנחנו בדור הישן בכלל, כאילו, כן. אז זה האור שבו רבה, וחוכמת חול מתוארת כאותיה. האותיה, כמו שרש"י אומר, זה סוחר ישמעאלי, שהולך סחור סחור. שמה הוא עושה? אוסף סחורה מפה. בדיוק היום ככה פעם שנים, מילדותי לא ראיתי, פתאום עבר כאן בגבעת שמואל, אל תזכן כזה, כן, זה עובר כאן קבוע כזה, יש לו, זה תפקידו בעולם, כן. אבל שיוסף כל מיני דברים, מכל מיני מקורות בעולם, ואחר כך ממיר אותם ומוכר אותם במקומות אחרים, זה מה שהשכל האנושי עושה. אוסף המון המון נתונים, המון המון ידיעות, המון המון גילויים שבאים מכל מיני מקומות, מעכל אותם ביחד, מאחד אותם ביחד, ואחר כך מוכר את הסחורה אחרי העיבוד שלה לכל מיני שיטות מדעיות שנוצרות בעולם. ובלים אחרות, הקודש בנוי מלמעלה למטה. החול בנוי מלמטה למעלה. הקודש מתחיל מהכלל שאחר כך משתקף בפרטים, והחול מתחיל מהפרטים שלאט לאט הולכים ונבנים באיזושהי מחשבה כזאת שמנסה לאחד את כל הפרטים ביחד לכלל מבנה אחד. ואומר, אותיה לרב חנה, אני רואה את הר סיני. אני רואה את נקודת הקודש שקיים לכם. איפה אני רואה אותה? בזה שכל הזמן התפיסות המדעיות שלי, כל מיני יש עקרבים, בגים בשיטות האלה, שמנפצות אותם ומחזירות את הכל אל החמור הלבן, אל החומר היולי הראשון, שבעצם בתחילת העולם, כמו שכבר כתבו גם המקובלים וגם הרמב״ם, כל חכמי ישראל הסכימו לזה, שבראשית באלוקים את השמיים את הארץ, הקדוש ברוך בהתחלה יצר חומר היולי ראשוני, שזה בעצם זה משהו מאוד מאוד שורשי, מאוד מאוד עליון, מאוד מאוד מופשט, אבל שהוא צריך כל הזמן הגדרות, ביטויים שיסדרו, שיארגנו, שיבנו את הכל כאיזושהי שיטה מסודרת. אבל כמו שתמיד אומרים, שהצורות שדקה מנסים להביע את הדברים האלה, הן כל הזמן מתפרקות, פושטות צורה ולפשוט צורה, פושטות צורה ולפשוט צורה. שבעצם מי שבא מתוך מדע החול ומתוך מבט החול יודע שלא הייתה תיאוריה מדעית אחת מתחילת בריאת העולם ששרדה. כמו שהאליליות קרסה, ככה גם אריסטו קרס, אחר כך הנאו-אריסטוטלים קרסו, ואחר כך ניוטון שהקריס את כולם, אז איינשטיין הקריס אותו, ותורת הקוונטים הקריסה אותו, ותמיד, תמיד, תמיד, ככה המציאות תמיד בנויה, שכל שיטה מדעית בסוף קורסת. ולמה היא קורסת? לא במקרה היא קורסת, אלא גם בוודאות כמורה, אני יכול לומר לכם שהשיטה המדעית הכי עדכנית של היום, בעזרת השם, בקרוב ממש, עוד 20, 30, 40 שנה גם היא תקרוס. אני אומר, זה לא כאן נפנה דתי, שבא נגד כל התפיסות של עולם החול, אלא דווקא כאדם נאור, אני מתפלל על הדבר הזה. כי הרי למה כל תפיסה מדעית בעולם קרסן? כי כל תפיסה מדעית, כמו שאמרנו, התחילה מהפרטים אל הכלל. שהתחילה מהפרטים אל הכלל, אז היא לקחה איזה 1,000 נתונים שהיו, ומנתה בהם איזה עיקרון אחד שיאחד אותה. מה? שפתאום, במהלך היסטוריה, פתאום העולם נחשף, האדם נחשף למרחבי חיים חדשים, אז יש לו לא 1,000 נתונים, אלא יש לו פתאום 10,000 נתונים. ב-10,000 נתונים החדשים שיש לו, פתאום השיטה הקודמת, שהייתה מאוד מאוד נכונה לאחד את כל 1,000 הנתונים שהיו לו, פתאום התברר, אבל שיש עוד הרבה הרבה ידיעות, נתונים, מרחבי חיים חדשים, שלא נלקחו בחשבון, וזה מה שמקריס את השיטה הקודמת. כן, לא שאריסטו לא היה מספיק רחם, הוא היה חכם, רק לא היה לו מספיק מידע, שפתאום העולם נפגש עם מרחבי חיים חדשים, אז צריכים עכשיו ליצור שיטה יותר כוללת, שתכיל את כל הדברים לקרבה. ולכן, בהקשר המסלם זה כאן, כל פעם העולם סקרן, ונפגש עם מרחבי חיים חדשים, פתאום אדם עולה לירח, אז מפגש עם נתונים שלא נפגש איתם לפני כן, בעתיד הוא יגיע למאדים, יגיע למרחבי חיים חדשים, אז ברור שאם אדם מאמין הכוח האנושי שיתרחב עוד ועוד ועוד, אז הוא מאמין שברור שכל התפיסות שבאו מעמדה מאוד מאוד חלקית, מאוד מאוד מסוימת, יקרסו, שזה בעצם מה שאומר אהותה אל הרב אבא חנה, זה שהחול כל הזמן נמצא בפשיטה צורה ולפשיטה צורה, נמצא כל מיני במשברים, זה אומר שבצורה סמויה, המציאות מתגעגעת למשהו אחר לגמרי, מתגעגעת למשהו אינסופי, והנפש לא תמלא, וכל מה שנותן כביכול מזור לאנושות, בסופו של דבר הוא בערבון מוגבל, עד שהמציאות לא תהיה בשלה להופיע משהו, בעתיד ודאי שיתופיע משהו יותר גדול, למה? כי יש געגועים להר סיני, כי יש געגועים לאור אינסוף שפיע בעולם, אז העולם אף פעם לא יסתפק בנתונים האלה, אז כל פעם שנבוא מהחול אל הקודש, נבוא מתפיסה שהיא מראש אנחנו יודעים שהיא קשורה במהות לכבתה אין זקוק לה, במהות אין לה סיכוי לשרוד, ומאלה עכשיו שאתה לוקח את הקודש, וניסה לחבר אותו לכל מיני דברים כאלה, שמראש רואים את הדברים ממבט חלקי, ממבט זמני, זה פשוט לערב מין בשינו מינו, לחבר שתי דברים שאין סיכוי בכלל, בדבר המסלם הזה כאן, להגיע לאיזשהו צורה מסוימת של חלקה של האמת. בהקשר המיוחד הזה כאן, אנחנו עוד רגע צריך להבין, אז למה כל כך חשוב בכלל להתעסק בדברים האלה? מה גרם לאותו מתי הדרך החיים להתעסק בדברים האלה? אבל רק אני מתאר במבט הפשוט, זה פשוט דברים שאין להם אף בסיס ואין להם אף שחר. כל התפיסה המדעית היא תמיד, כל תפיסה אנושית. שהרב כמתחלה ברשת שפסקה ידבר על דעות. בפסקה הבאה הרב יעבור לסוגיה הרבה יותר אתגרית שנקראת באלה גם תרבויות, לא עולם הדת אלא עולם התרבות, כי הרב בהמשך יחבר את כל הסיפור של כבתן זקוק לה לכל הסוגיה של הלאומיות, כן, שזה כבר משהו הרבה יותר רגיש, כי הרב הרי זה כבר אין לכם הדף הראשון כאן, זה בעמוד הבא, הרב אומר שאותו דבר, כל הלאומיות שלא יונקת מתוך כן, מלכות בית דוד שמחוברת עם מורה של תורה, אלא שקשורה רק למבנה לאומי רגיל, אז הרב אומר לחזק את הדת על פי כל מיני מושגים של לאומיות, גם על זה נאמר כבתן זקוק לה, כי בכל הרב אומר, אני אגיד אתכם בצורה פשוטה וכנה, שהרב אומר שכל מה שהוא כותב בספר אורות, כן, שבעצם לחזק את ה... אולי אני קצת הגזמתי, אבל לפחות הרב בבויסק הרבה כותב שחלק מה שצריך לחזק את אנשים להיות שורים אל המסורת, כי זה חלק מהגאווה הלאומית, כן? זה מה שהרב הרבה מדבר על קבלת האומה, שכמו שכל בן אומה מוקיר את האוצרות העיקריים שלו, מה שלו, ככה גם עם ישראל צריך להוקיר את הדברים האלה. אבל הרב כל כותב מפורש שכל זה בחינת כבתן זקוק לה. גם הדבר הזה הוא, זה השפה שמדברת היום אצל אנשים גאווה לאומית, כי אז כל העולם היה בעולם של רנסנס, אז ככה צריכים למשוך אנשים לדעת. ואני עכשיו שואל קצת יותר מאלה מביכה. האם כל זה אני, מה שאני צריך לברר, האם באמת שהיום כבר לא מעניין אנשים לאומיות, אז כל הדברים שהרב כתב הם כבר נחלת הכבתן זקוק לה, מה בדיוק הרב כאן בא בדברים האלה לבר? זה בעצם...
הרב,
כן,
אבל
כן.
יש סיבה כנראה למה בכל דור יש את, ההבנות שלו ואת התשובות שלו בתורה, גם כל זה, כאילו אני אומר... כל פרט, אולי דווקא דרך הפרט החלקי ועוד חלקי ועוד חלקי, נבנה פה איזשהו כלל, נחשף בפנינו איזה כלל, אבל גם זה חלק מהאמת גדולה שנחשפת לאט לאט, על ידי האמת של הפרט הזה והאמת של הפרט הזה, זה לא כאילו...
אז זה בדיוק מה שכן, מה שאתה אומר עכשיו, זה מה שכל הזמן הרב כאן בכל הפסקה, מזכיר כל הזמן את הביטוי של יד השם את עבדה בכל דור ודור, שבעצם מאחורי הדבר הזה, זה, מה שתארנו עד עכשיו, זה את התיאור החיצוני של הדברים, של איך דברים מבחוץ נולדו, וכביכול כל המאבק בין ישראל לבין חכמות יוון, היא כביכול בפשט רק באה להשקיע דברים. אבל הרב כאן בעצם רוצה, כמו שאתה אומר בצדק לרמוז, שיש כאן משהו סמוי פנימי, שדווקא מתוך המאבק, המתחים התרבותיים האלה, בין חוכמה אנושית חולפת, שהיא בת חלוף, לבין האור אלוקי, יש כאן איזה תכלית אלוקית סמויה פנימית שמסתתרת בתוך כל התהליכים האלה. שהיא בעצם נכון, ועוד מעט נבין, בהקשר מסוים לכאן, מה יישאר כבתה אין זקוק לה, ומה יישאר הנקודה הנצחית שתעלה מתוך הדברים האלה. כי כוונת הדברים פה שתמיר בצדק. זה לא לחינם, כל דור ודור שאדם מתבונן למציאות, וסוקר אותה דרך המבט החלקי המסוים שאותו רואה את הדברים. אז אולי קודם כל נאמר ככה, זה באמת, המדע לא מתאר אף דבר במציאות עצמה. המציאות עצמה היא אינסופית, היא משהו שלעולם לא יחיה כבר שנין אלפין, לא יוכל להכיל במהות את המציאות עצמה. אלא כל מה שיש את האתה חונה לאדם דעת ולמד לאנוש בינה. כל מה שאתה חשיבה המשיעות שלנו, זה הרבה יותר מלמד לא מהי המציאות, אלא יותר מלמד מהו האדם. זה שאדם ככה מתבונן למציאות, יש בדבר המסם הזה איזה משהו שלא לחינם אדם, נגיד בצפת אריסטו, חשב שכל דבר שב אל מקורו, כי כן, שכל שהאש עולה למעלה כמשתוקקת לאש, והמים באים לים כמשתוקקים לים, כי נקודת האמת היחידה שקיימת כאן, זה הנקודה האדמית. שסוף סוף האדם, ככה רואה את המציאות, זה אומר שבאדם עצמו יש השתוקקות של להשיב דבר למקומו. שאיינשטיין פתאום מגלה תורת היחסות, התורה הזאת תקרוס בעתיד. אבל יש משהו במציאות הפנימית של האדם, שאם ככה הוא מתבונן למציאות, בזה יש איזשהו אור מיוחד שמתגלה בתוך הדברים האלה. שבעצם בצורה עמוקה פנימית לכן, כל הדברים שהמדע מדבר, ברגע שהוא מנסה לתרגם את זה על מציאות עצמה, זה אבלים, זה שטויות, זה דבר חלקי מאוד. אבל אם אנחנו נבחון לא מה הוא, איך דרך הדבר הזה הוא מנתח ומגדיר את המציאות, שזה באמת יהיה בחלוף, אלא איזה ניצוס פנימי של צורת התבוננות שאדם יעיר בדברים התחדשה כאן, בדבר המסיים זה כאן, לא רק שהדבר הזה הוא דבר אמיתי, כי לא לחינם ככה אדם ראה את המציאות, אלא זה דבר שמצליח להעיר בתורה את הבאר היטב, את האור, עד כמה האור של התורה הוא אור גדול ואינסופי, כי בעצם אולי אנחנו קצת יותר נצא ככה בעצם להבין את הדברים. כל דור ודור יש לו, כמו שאתה אומר, את התהליכים שהוא עובר. שהצד המגושם של הדברים מתגלים דרך החוכמה האנושית החיצונית שבאה מבחוץ. אבל היא עצמה בעצם סוחטת את התורה ודורשת מן התורה לגלות את האור שאפור בה ואפור בה דקולה בה, את האור הפנימי שגלות בתורה שמחיה, שמאיר גם את כל המדרגות האלה. ובזה בדיוק כמו שאמרנו ביחסים בין פירוש לבין ביאור. נכון שהפירוש הוא אחד, אבל הוא זה שמוליד המון המון ביאורים. אז ככה בהקשר המיוחד הזה כאן, כל ההתמודדויות שעם ישראל מתמודד עם חוכמת יוון מלך כל יסוד כולה, מה שמיוון לא ישר כלום, מתורת הגלגלים של אריסטו לא ישר כלום, אבל היראת שמיים של מורה נבוכים היא התגלתה והתחדדה דווקא מתוך המגע של ישראל עם התביעות המסוימות שבאו משם, הם אלה שהעירו בישראל גילויים מיוחדים. ויכול להיות שגם כנראה דרווין יקרוס לחלוטין, וכל התפיסות הלאומיות של מות עולם יקרסו לחלוטין, אבל בישראל זה מהיר איזה אור יקרות של משהו נצחי, משהו עליון שמסותר בתוך הדברים האלה, שהדרך היחידה לגלות אותה הייתה דווקא בזכות המאבק הזה, בזכות המאבק שהיה בינינו לחוכמת יוון, זה מה שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על הניסים ועל הישועות ועל המלחמות. תודה רבה שהיה מלחמות כאלה, תודה רבה שהיו בירורים כאלה, כי הבירורים האלה דרשו, תבעו מן האור לגלות את עצמו בצורה העשירה שלו, בצורה רחבת העומק הפנימי שקיים בו. שבהקשר המיוחד הזה כאן, לכן אנחנו בעצם מאבחנים כאן בין האמירה הגלויה של כל אותם חוכמות שעליה נאמר כפתיים זקוק לה, לבין מה הדבר הזה העיר בקודש, איזה נקודות פנימיות העיר בקודש לדבר הזה. זה דבר שהוא יישאר לנצח נצחים, שבהקשר אחד זה כאן, לכן יש אפילו עניין לעם ישראל ליהנות מהקושיות האלה, כי הקושיות האלה הן קושיות שבסוף של דבר הופכות את האור האלוקי הנצחי שגלו מתוך התורה, הופכים אותו להיות מגלה את עצמו בכל ריבוי הגוונים האינסופי שקיים בו. כן, כמו ש...
גם הוא מתלבש במשהו חולף, נכון? כאילו גם הדעה, כאילו, זה לא הופך את זה ללא חולף.
לא, אבל... לא, הוא מתלבש במשהו חולף, אבל דרך זה מתגלה אור עצמי פנימי שקיים בו.
מה למשל?
מה זה איך?
יש איזה הרב חוטר, זה דוגמה למשהו שכאילו אנחנו בסוף ממשיכים להחזיק אותו גם היום, אז אותי שכאילו...
אנחנו כנראה שתורת אבולוציה בעתיד תתברר כשטותית לחלוטין. אבל הדבר הזה בא, מאיפה בכלל האדם המציא תואטה ולוצא, כי בתוכו, בצורה סמויה, היה איזשהו מבט עמוק, שלא קשור בכלל לעולם הפיזיקלי, שקשור למבט של התפתחות, של התעלות. שהדבר המסלם זה כאן, הוא משהו שגנוז ברוח האדם. וזה בעצם עכשיו שאתה בא אל הקודש, פתאום את כל הקודש אתה רואה בתוך התנועה הזאת, אז לכן דווי לא שמנו כלום, אבל אותו קודש ב' שמדבר איך המציאות כל מה נמצאת בהשתוקקות של אלוהים דרגה אחרי דרגה, זה דבר שישר לנצח נצחים. והדבר המסלם הזה הוא תמיד היה גנוז בקודש. אבל רק בזכות שיש בכלל צורת מבט כזאת, אנושית שטובעת מבט כזה, פתאום אתה מזהה את עד כמה הקודש גנוזים הדברים האלה. אני בכלל להביא את הדוגמה הזאת, כי אתם יודעים שהרב הנזיר אומר שבהקדמה שלו לתולדות העולם, חיפש פסקה מדרשי חז"ל, פסקה מהראשונים, פסקה מהזוהר, שאומר את הדברים שהרב נצל אומר, ואומר, לא מצא, רק ברמח"ל מצא משהו שברמז רומז על דברים האלה. כי זה בעצם צורת התבוננות, צורת הסתכלות, שבעצם התחדשה כתוצאה מההתמודדות שהייתה לרב נצל בכל העת החדשה, עם כל התורה הזאת של ההתחדשות. שהאבל זה לחשוב שזה, וכל זה, כל המציאות עצמה. אבל זה באמת מאוד נכון שזה סוף סוף איזושהי צורת התבוננות, צורת יחס שדרכו מתבנים על המציאות, שזה מאיר בתורה עכשיו אור יקרות של הרבה בגילויים שבתורה. זה הרי כן מה שאנחנו תמיד מזכירים שחודש כסלו הוא מזל קשת, כי אומר הקשת אשר יהיה בענן, שהאור השמש נפגש עם הענן, הענן הזה הוא לא כלום, כי הענן קלה כחלום יעוף, אין לו אף צד אמיתי. אבל הוא זה ששבר את קרני השמש וגילה את מה שגנוז בהם עצמם. לא ענן יצר את הירוק ואת הוורוד ואת הכחול. אבל הוא זה שאילץ אותנו לזהות בשמש את הרב גווניות שבצורה סמויה פנימית גנוזה בקרבה. אז בעצם במידה מסוימת, בהקשר המסוים לכאן, החוכמה האנושית עיקרה היא לא במה שהיא אומרת, אלא במה שהיא שואלת, במה שהיא מעוררת משאלה, במה שהיא טובת מהקודש לגלות את עצמו בעוד גילויים גדולים. אז המסקנות אסור להתעקש להישאר איתן, הם בעצם רק ענן, הם רק איזה אבה אמינה כזאת שמדרבנת אותנו לגלות את הצד הנצחי. בסופו של דבר לא השאלות ולא המבט החלקי הזה הוא זה שינחה את החיים שלנו, אבל הוא כן זה שידובב אותנו לגלות איזשהו אור עמוק פנימי שגלו בתוך הדברים האלה. הרי זה, כן, כן, כן.
אני שואל עוד, אני אולי לא מספיק מבין. מה שהתגלה פה זה עוד צורת התבוננות של האדם, נכון?
נכון.
זה תכונה, תכונה של האדם, תכונה. למה בתכונה הזאת כן נצחית? כאילו אמרנו, היה פה שני דברים שהרבה אמרנו, תכונה של האדם והקודש שתמיד זה היה קיים בו, אז הקודש דרך התורה של האדם.
אז בוא נסביר, כן, נכון. הקודש, הקדוש שלנו קיים, הוא נצחי. הקדוש הוא שתל בנו געגועים אל הקודש. שזה מה שנעשה על די כל המחשבות האדם שחדשים מבקרים כל דור ודור עולים. אדם, כל דור עסוק רק בעצמו, אז הוא מפרש את המציאות לא מתוך הנבא שלו אל הקודש, אלא על פי התפיסות החלקיות שלו, ומגיע למסקנות מוזרות. זה באמת הכשל של כל התפיסות המדעיות, שהמקום שבו אדם ניגש למציאות, שם הוא רוצה להיות שקוע בדברים האלה. אבל המקומות האמיתיים של המבט הכביכול הסובייקטיבי של האדם, הם בצורה עמוקה פנימית באים לא להגדיר מה המציאות, אבל להעיר איזה דברים גנוזים בדבר השלם הזה שנקרא קודש, כי הקודש באמת גנוז בו כל כל המבטים העקרוניים שדרכם אדם אמור לזכור את המציאות, הם גנוזים בתוך הקודש עצמו, ושהם עכשיו על ידי המשאלות האלה מתבררים לדברים האלה. אז באמת אם אדם יישאר אחוז רק בקושיות שלו, הוא יהיה באמת חולף מן העולם, הוא לא יהיה לו אף משהו אמיתי. אם במשאלות האלה אדם בעצם יעורר את הכמיהה לראות איך הקודש מחיה אותם, אז בזכות הדבר הזה הוא יגלה כמה אור גדול, כמה עושר גדול גנוז באור הסופי של הקדוש ברוך הוא. כי הרי בעצם חוכמת יוון זה לא חוכמת יוון, זה כל חוכמה אנושית, נכון? ובעצם מה שהתחדש בחנוכה זה תורה שבעל פה. וכל תורה שבעל פה זה בעצם העזות הכי גדולה בעולם. זה לנסות להבין דברי אלוקים חיים דרך קושיות ותירוצים אנושיים שלנו. שזה פלא, שזה דבר שאין לו הבנה בכלל. איך אנחנו באים עם החשיבה האנושית שלנו לנסות להבין דברי אלוקים חיים. כן, זה שאדם בתקופת הנבואה, לא היה הנביא אומר שהוא שם, לא היה מישהו מקשה עליו, כן, אבל בתוספות במקום אחר כתוב אחרת, והמסברה זה לא נראה לדברים האלה. זה אבנים, יש כאן דברי אלוקים חיים, אתה צריך להתבטל אליהם. כל תורה שבעל פה, יש בה משהו שהתחדשה בבית שני, יש בה משהו פילי, זה גם לערב מין בשינו מינו. זה לבוא ונסות להתיימר דרך החשיבה האנושית שלנו, להבין דברי אלוקים חיים. באמת יש משהו ש... החשיבה האנושית שלנו היא באמת אף פעם לא תצליח להכיל את התורה, וכל תשובה שלא ניתן, תמיד על גבי תשובה שניתן, יהיה קושיות אחרות שיבואו. הראיה שהתשובה שרבינה נתן על גבי הקשה על רבי ותרץ תירוצים, בא אחר כך רשב"א ומקשה על רבינה וצריך עוד יותר לדייק את הדברים, ובא אחר כך הקצוץ ומקשה לרשב"א ועוד יותר מדייק את הדברים, ובאים אחר כך ראשי ישיבות ומקשים לקצוץ ומדייקים עוד יותר את הדברים. זה משהו כזה שמכיוון שהחוכמה האנושית אף פעם לא תכיל את האור אלוקי, אבל היא תמיד תתבע כן להכיל אותה בקרבה, אז זה מה שיגלה את האור האינסופי שכתוב בתוך התורה. ככה דברי תורה מתגלים, ככה מתגלים העושר האינסופי שכתוב בתוך התורה. מה זה איך? אני רוצה להגיד יותר חריף, שהביאור יותר עמוק מהפירוש כאילו. כי הפירוש, זה מה שמשה רבנו, שרואה את רבי עקיבא מחדש חידושים, וחלשה דתו, שהוא לא מבין אפילו מאיפה הגיע לחידושים האלה, ורק נחה דתו שאמר, הכל הלכה בשם סיני, אז יש משהו שדווקא רבי עקיבא, שהוא בעצם בא בצורה כביכול, של, בא עם, כביכול, כמו שאתה אומר, עם הביאור, בא עם המחשבות, עם הקושיות שלו, להבין את התורה, אז פתאום מגלה אוצרות אינסופים שגנוזים בתוך התורה עצמה. כי נגיד ככה, האור של התורה, כן, תמיד ככה באמת, המשל שאנחנו מביאים לדבר הזה, זה משל שהרב גרינצווג מביא שזה הסוד של הסביבון, כן, שהסביבון זה עולם עגול, אבל שבמבט הפשוט שלו הוא מרובה, וזה בעצם כל החוכמה האנושית שמנסה לרבע את העיגול. כשאתה מנסה לרבע את העיגול, אתה אי אפשר לרבע את העיגול, נכון? נגיד ככה, לדבר בשפה של ריבוע, לדבר בשפה של קו, כן? קו, יש קו במציאות או אין קו במציאות? יש דבר כזה ישר במציאות? הדף ישר, השולחן ישר, כן? סליחה שאני תוקף אותך בפנשי. מה זה? למה הוא לא ישר? איך? איך? כעולם עגול, נכון? אז בעצם, דבר שהוא ישר כמו פלס, פעם שקוראים לך, האדם הזה ישר כמו פלס, זה הרבה הכי גדול. כי פלס הוא עקום, נכון? כי פלס הוא כמו, בעצם כמו פני הים, כלים שלובים שהם עקומים בכלל, לא ישרים. אלא אנחנו, בהדמיה שלנו, חושבים שעולם ישר. שיקור עולם דומה עליו כמישור. אבל זה רק הדמיה אנושית שרואה את המציאות ישרה. אין יכולת אמיתית, כמציאות האמיתית, אין דבר כזה ישר. יש רק עגול. עגול זה אינסופי. ישר זה ניסיון פתאום לקחת את הדברים ולהגדיר אותם. ההגדרות הישרות האלה, כמו שמבחינה גיאומטרית, היחס בין הקו של העיגול לעיגול, מה היחס בין הקו של העיגול לעיגול? איך? מה זה פאי במילים יותר פשוטות? לא, לא מדויק. מספר לא רציונלי, 1.43, זה כל כמה שנים מוצא עוד איש מדע, עוד קו סוגרים, זה בעצם אומר, זה לא רציונלי בכלל. מה אתה בכלל מנסה לחבר את הקו מהעיגול? אבל בזכות שאתה מנסה את העיגול להכניס לתוך הקו, פתאום אתה רואה כמה, איזה הוצרות גדולים יוצאים בתוך העיגול הזה. כדי לעורר בעיגול את כל ההערות האינסופיות שקיימים בו, אם אנחנו לא נבוא משפה של קו, משפה מרובעת, אז העגול הזה ניבלה בתוכו וזה יהיה נפלא מאוד. אבל דווקא כשאנחנו באים, כביכול בת מלך שניסית לאירוני, היא זאת שפתאום סוחטת את האירוני לגלות אינסופיות של גוונים. אז דווקא שהתורה נפגשת עם השכל האנושי, השכל האנושי הוא אשליה, הוא לא כלום, אבל הוא מסחטה כזאת שבא לגלות את האור אינסוף שנמצא בתורה, שבזה חביבים דברי סופרים יותר מדברי תורה, שבזה בעצם אתה צודק שהביאור בא לגלות עד כמה יש כאן רובדים אינסופיים, גבוה מעל גבוה שאומר שגלוזים בתוך התורה. בהקשר המיוחד הזה כאן, לכן חנוכה, והאור של התורה שבעל פה, הוא יש צד מסוים בפשט, שהוא רק מנסה להבין תורה שבכתב. אבל יש צד יותר עמוק, שהוא מפרה תורה שבכתב, כי זה זוגיות בין, בין שתי מבטים, שהם לכאורה שונים אחד לשני, שעכשיו פתאום יש כאן דרישה להכיל את הדברים יחד, וצורה יותר פנימית, שאיש ואישה זכו שכינה ביניהם, אז יש משהו ב... אור הזה של תורה שבעל פה, שמפגיש אותנו עם הערות אינסופיות, מפגיש אותנו עם קולות הרבה יותר גדולים, הרי זה בדיוק מה שהרב זצ"ל בסוגיה הבאה, יתאר ככה בשתי מילים, ולא להיכנס לעומק הסוגיה שמה, הנהג בוחן את המזווית אחת, את מחלוקת בית הלל בית שמאי, האם בנרות חנוכה מוסיף והולך או פוחד והולך? נכון, שככה אני רק אזכיר בקצרה נכון מה שהרב זצ"ל הרי אומר שמה, שבית שמאי אומרים, לדעתי את הסברה הישרה והפשוטה, שתכלית העולם היא להגיע לאחדות, ותכלית ישראל היא להשפיע על אומות העולם, ואז מלא אומות העולם קשורים לאלמא דפירודה, שזה עולם השבע, כן, עולם שבשבע זכים ינוסו מפניך, וישראל זה השמונה שעומד אל מול השבע, שבא לקחת את כל הריבוי של העולם, ובזכות הנר השמיני שעומד אל מול השבע אלה, לאט לאט הוא הולך ומחדיר בהם את מחשבת האחדות, ובזכות הדבר הזה העולם יחזור להיות בסוף אחד, אז התכלית של העולם זה להפוך משמונה לאחד, כן, כי זה עיקר יהודם של ישראל, להשפיע לעולם את שפת האחדות, זה השפה הגלויה שנעשית כאן. ועד בקשר לסיים לכאן, מי הרוויח מהיחד בין ישראל לבין אומות העולם? אומות העולם הרוויחו, וישראל הם אלה שיש להם אולי בשורה גדולה להשפיע בעולם, בסוף אור ישראל לנצח, אבל שחושבים את זה קצת לעומק, אז ישראל הם אמצעים, והגויים הם המטרה, אנחנו משרתים אותם, אנחנו ספקים שלהם לתת להם אחדות לעולם, זה המבט הפשוט שדרכו העולם נעשה. אומרים בית הלל, בצורה אמיתית, מה שנעשה כאן זה בדיוק הפוך, לא ישראל משפיעים על אומות העולם, אלא אומות העולם משפיעים על עם ישראל, אומות העולם דוחקים את עם ישראל בקושיות שהם נותנים להם, זה בעצם גורם לעם ישראל לגלות בו עוד אור ועוד אור ועוד אור ועוד אור ועוד אור. בצורה גלויה אנחנו מכבים את כל השריפות שנמצאות מסביבנו ומראים לכולם איך כולם נמצאים בתוך העם של ישראל. אז אולי תוך כדי הדברים נאלצים שם של השפה שלהם, אבל כפתיים זקוק לה, ובסוף כולם יקרו בשם השם. אבל בעצם השאלה הכי גדולה על שמי היא לא רק שבעצם יוצא שישראל הם אמצעי לקראת אומות העולם שגלו את האחדות, אלא כל תכלית הבריאה לפי זה היא בעצם רק דיעבדית. בגלל שנוצרה התאונה הזאת, שנוצרו שברי כלים של אלמא דפירודה, עכשיו כל תכלית העולם היא להחזיר את העולם למוטב, להחזיר אותו למקום אחדותי. אבל אם אתה שואל מה לכתחילה שקורה בכל התהליך הזה של העולם, מה הרווחנו את כל הדברים האלה, אז שם התשובה היא הפוכה, לא מה אנחנו תרמנו לעולם הדיעבדי שלהם, אלא מה העולם הדיעבדי שלהם, הקושיות שלהם תרמו לנו, והם תרמו לנו שבזכות המאבקים בין הקודש ובין החול, בזכות זה הקודש גילה בעצמו דור על גבי דור עוד גילויים ועוד הבאות, בזכות כל הקושיות שכל התלמידים ששואלים שאלות על הרבנים שלהם והם על ראשי ישיבות והם על הקצות והם על הרשב"א, ומארץ למעלה של דורות לגבי דורות של אנשים עם מחשבות קטנות שלכל מקשים מדרגות גדולות אבל מתלמידה יותר מכולם, בזכות הדבר הזה מתגלה בתורה איך הופכת להיות מאור אחד, איך היא מתגוונת האחד הזה מתגוון לעוד שבע, כן, זה ממש אור הקשת שהאחד האור של השמש לאט לאט מתגוון לכל שבעת הגוונים שלו. אז כל התהליך של העולם הוא תהליך לכתחילי, מה שאתם אומרים נכון, שבית שמאי קשורים להלכה כבית שמאי לעולם הבא והלכה כבית הלל בעולם הזה. אפשר לטעות את הכוונה למתיים הלכה כבית הלל, לעתיד לבוא התברר שהלכה כבית שמאי, אבל מי שמבין זה בדיוק הפוך. בית שמאי הם כל הזמן אומרים שהיעד הוא להגיע עד לעולם הבא, ועד אז אין פשר לעולם הזה. בית אל אומרים לא, יש פשר גם לעולם הזה, גם העולם הזה, בו בעצם האור כל הזמן הולך לאט לאט ומשתלשל בו, בעצם בכל דור ודור שקורה, אנחנו רק מתקרבים אל העולם הבא, אלא כל דור ודור, על ידי כל הקושיות, על ידי כל הבירורים שקיימים שם, האור אלוקי הולך ומתעשר, הולך ומתגוון, דור לדור יש עוד גילוי אלוקי, ועוד גילוי אלוקי, ועוד גילוי אלוקי, אז בהקשר המיוחד הזה, המבט, הבית הללי, הוא המבט שבעצם בוחן את הלכתחילה שבכל התהליך הזה. כביכול, במבט הפשוט, העולם תקוע בעולם דיעבדי, עד שלא יהיה עולם שם אחד ושמו אחד, לא הגענו עדיין אל התכלית הרצויה של העולם. אבל כל זה טריגר חיצוני, שבא בסופו של דבר כדי לעורר באור את הרב גווניות, את העושר כפטיש שפוצה צלע, שגורם בתוך הדברים האלה, שבזה בעצם התהליך הוא ממש תהליך שרק מגדיל ומעשיר, להשאיר את המציאות בצורה הגדולה, המלאה, העשירה שלה, שמגלה דרך המבט הישראלי הזה. ולכן אנחנו שמחים להתעסק בחוכמות כאלה של כבתן זקוק לה. כי החוכמות האלה עצמן, כאן כמו שהוא אומר, זה אבל הבהירות החשובה, שלכן אין לנו אף אח שווה לכל השאלות האלה, אלא רק בתור אבא אמינות. וחלילה, חלילה, כמו שהוא אומר, לא משתמשים לאורם. לא הופכים את אבא אמינה להיות מסקנה. אם אתה נותן מדי משמעות לדעות האלה שבאות מעולם החול, ומחליט אותם לעולם הקודש, בלבלת מין בשאינו מינו. אבל אם אתה מבין שבעצם הם רק טריגר, כדי לגלות בנו את כל עד כמה מתוק האור, עד כמה מתוק אור השכינה שגלות בקרבנו, אז כל הדברים האלה הם עד רבה רק מעשירים ומגדילים את האור אלוקי, אבל בעצם אולי, כמו שהוא אומר, המדד לדבר הזה, זה עד כמה אתה בשיפלות, משתמש לאורם, אתה בעצם מחדיר גם ספרות שלהם לעולם מוכן נשכה, או עד כמה אתה בכלל לא חשוד בהם, לא נוגע בהם. אתה מתייחס אליהם כאיזה תלמיד שאולי לא הבין טוב את הסוגיה, והוא זה שרק גורם למלמד, גורם לתלמיד חכם שבאות העולם של ישראל, לגלות אותו, לגלות את ההערות שלו בצורה יותר כבירה, בצורה יותר שלמה, בצורה יותר גדולה. כאילו, כן, זה קצת, לא יודע אם הצלחנו קצת להעביר את הדברים, אבל כן, בסדר. טוב, אני נמצא לעצמך.